ישראל. ארץ ישראל, הצבי ישראל, ידוע מעלתה כי רבה. ידוע מעלתה כי רבה, כמו שמבואר בזוהר הקדוש, בשאר ספרי הקודש, אשר יבחר בו השם יקריב אליו לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מי שזוכה לגור בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, אשריו מטוב חלקו. אשרינו מטוב חלקנו שאנחנו זוכים לחיות בארץ ישראל. הספר הזה נכתב לפני למעלה מ-200 שנה, צריך לזכור. בערך 200 שנה. אז באמת, מה שהיום אצלנו מובן מאליו, שאנחנו חיים בארץ ישראל, אז היה משאלת הלב של היהודים, מי יזכה ואיך ומתי לבוא לחיות כאן בארץ ישראל. בזכות גדולה לחיות בארץ ישראל. אשר יבחר בו השם, יקריב אליו לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, דהיינו, מקום השכינה, ארץ ישראל, ירושלים, אשרינו מטוב חלקנו. וצריך כל אדם שיהיו עיניו וליבו שם בארץ ישראל כל הימים. יהודים לא צריכים, אסור להם לשכוח את ארץ ישראל, למרות שהם בגלות אז והיום בוודאי בוודאי. העיניים, הלב, הגעגועים, הכל ארץ ישראל. על דרך הכתוב, צמא נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוקים. ואיפה רואים פני אלוקים? בארץ ישראל. ובכן, השתדל בכל עוז לקבוע דירתו בארץ ישראל. היום זה לא חוכמה, היום אתה בא לארץ ישראל במטוס, יש לך סל קליטה, תנאים, הכל מסודר. אבל פעם בשביל לבוא לארץ ישראל בתקופה ההיא, זה היה סכנת נפשות ממש. אומר, אדם צריך להתאמץ, להשתדל בכל נפשו, בכל מועדו, לעשות עלייה, לעלות לארץ ישראל. זה דבר יסודי מאוד. העניין הזה של ארץ ישראל נזכר בסיפור, שפעם קראתי על איזה עיתונאי, שאת שמו אני לא זוכר כרגע, הוא גם סופר, שהוא היה שליח בברית המועצות בתקופה, עוד בתקופה שהיה קומוניסטים שולטים שם ברוסיה. והוא היה שליח סמוי כזה של המדינה, מצד אחד הוא בא בשליחות לבדוק מה מצב היהודים שם ברוסיה, מצד שני היה לו שליחות כאילו אחרת, מדינית, אבל באמת הוא רצה להריח, מה מצב היהודים? ואז היה מסך הברזל, ויהודים לבוא לארץ ישראל זה היה דבר החלום, זה היה אוטופיה, מי חשב שבכלל אפשר לעזוב את רוסיה, זה היה דבר בלתי אפשרי. אז הוא סיפר שהוא בא לווילנה, בסיור שלו שעשה בברית המועצות שלו, הוא בא לווילנה, וכל הזמן עקבו אחריו אנשי הבולשת הרוסית, איך קוראים לזה? KGB, משהו כזה. ולא נתנו לו מנוח, תמיד היו לו כאילו מורי דרך, הוא ידע שהם אנשי ה-KGB האלה, וכל מקום שהוא זז, כמו צלם, היו יחד איתו. טוב, הגיע לבית הכנסת, אני אומר, זה מזיכרון, סיפור שמספר על זיכרונותיו, מהסיור בברית המועצות שלה, הוא הגיע לבית הכנסת בווילנה, והוא נכנס לבית הכנסת, הוא אומר, הוא רואה כמה יהודים זקנים נמצאים שם בית הכנסת, אבל אנשי הקג"ב האלה חיכו לו בכניסה לבית הכנסת, המורה דרך האלה, כאילו לא רצו להפריע לו כביכול. ואז הוא נכנס, ופתאום עובר לידו יהודי, די צעיר יחסי, הוא אומר לו מילה אחת, ארץ! בעברית, ארץ, זהו, ארץ. אז הוא כותב, היהודי, מלא קוראים לו אליהו, אם אני אתן כרגע בשמו. לובה אליהו, היה פעם עושה גם בחינוך, בפוליטיקה, דברים כאלה. הוא אומר, במילה הזאת ארץ הוא אמר את הכל. הוא רצה לסמן לו, אני יהודי, אני מתגעגע לארץ ישראל. הוא אומר, כל כך התרגש לשמוע את המילה ארץ. המילה הזאת כל כך דיברה אליו. ארץ ישראל. זה מה שאומר כאן בעצם הפלא יועץ. יהודי, הלב שלו, העיניים שלו, הגעגועים שלו, יהודי באמת, לא, אלפי שנים. המילה ארץ, לא צריך להגיד ארץ ישראל, רק להגיד ארץ. זה כבר היה נימי נימים נשמתיים, שמה מתנגן לו לאותו ילדם יהודי. אז זה העניין של ארץ ישראל. זה דבר, איך אומר הרב קוק צצל, קשר של חיים יש בין עם ישראל לארץ ישראל, ואנחנו לא יכולים להסביר את זה בשום הסבר רציונלי, איך הקשר הזה בין העם לארץ הזאת, אחרי שהיינו כל כך הרבה שנים מחוץ לארץ, ועדיין הקשר הזה הוא כל כך עמוק, נשמתי, בתוך ליבו של העם היהודי. כל אירוע בארץ ישראל, גם היום, גורם ליהודים להזדהות ולהתרגש, וכאילו זה שייך להם. זה לא יאומן איזה קשר שאי אפשר להסביר אותו באמת. כמה העם הזה, עם ישראל, קשור לארץ ישראל, לכל מה שנעשה בו. סיפר, נדמה לי, שמלחמת ששת הימים, היה ששחררו את הר הבית, מות הגור, זיכרונו לברכה, הודיע הר הבית בידינו, כן, אז סיפר, היה, אז שר האוצר, נדמה לי, קראו לו ספיר, אז הוא היה באותו זמן בדיוק בברזיל, וזה בשליחות, בעניינים שלו. אז הוא אומר, כשנודע הדבר הזה שם בקהילה, איפה שהוא היה, בברזיל, שהר הבית שוחרר, הוא אומר, הייתי יהודים מכל הזרמים, מכל הכיוונים, התרגשות ובכי ומשהו, בלי שהם באופן כל כך ספונטני, כולם היו כאילו התחברו לאותו רגע, לאותו מעמד ששחררו הר הבית. זאת היא ארץ ישראל, קשר של חיים, כמו שאומר הרב הצד, אי אפשר להסביר את זה בשום הסבר רציונלי, איך העם הזה והארץ הזאת קשורים. המעלתה של ארץ ישראל זה לא רק עניין אינטימי בינינו ובין ארץ ישראל נפשי, זה הרבה יותר מזה. ארץ ישראל יש לה תפקיד, בכלל כל דבר בעולם יש לו תפקיד. אנחנו, הגישה שלנו, הגישה היהודית, היא לא גישה חומרנית, מטריאליסטית, כאילו הכל שווה. כדור הארץ אמנם הוא עגול, אבל לא כל מקום בכדור הארץ יש לו אותו תפקיד. כמו שאומר רבי יהודה לוי בכוזרי, הוא אומר, יש ארץ שמגדלת בננות, ויש ארץ שמגדלת תפוחי עץ, ויש ארץ שמגדלת תמרים, וכל ארץ יש לה את הסגולות שלה ואת התכונות שלה מבחינה חקלאית, המזג האוויר והקרקע המתאים וכו'. למרות שכדור הארץ הוא עגול, רואים שלא כל המקומות יש להם את אותם תכונות פיזיקליות לגדל את אותם צמחים, אותם דברים. אותו דבר, להבדיל מבחינה פונקציה רוחנית, נאמר, תפקיד רוחני. לארץ ישראל, הארץ שהקדוש ברוך הוא בחר בה מכל הארצות, יש תפקיד רוחני. זה המיוחד בארץ הקודש, שהקודש מתגלה בארץ הזאת. זה ארץ ישראל, הקודש מתגלה כאן. אבל הגילוי הזה של הקודש הוא מותנה, הוא תלוי. הוא מותנה במה? עם החיבור, עם עם ישראל. עם ישראל מתחבר לארץ ישראל, אז מתגלה הקודש כאן בארץ ישראל. אבל לא רק שהוא בא לארץ ישראל, אלא הוא גם צריך להתחבר מבחינת הליכותיו, מבחינת התנהגותו. אם הוא נוהג בארץ ישראל בהתאם למה שהתורה הקדושה מצווה עלינו. החיבור הזה בין הארץ, העם, על פי תורת ישראל, הוא מגלה בעצם את הפונקציה, את התפקיד של ארץ ישראל, שכל תפקידה בעצם להאיר לעולם, לאנושות כולה. מאז ומעולם. זה עניינה של ארץ ישראל. תחנת הכוח הרוחנית, האטומית, אני במרכאות כפויות להבדיל, לאנושות כולה זה ארץ ישראל. התנ"ך זה תוצרת ארץ ישראל. צריך לדעת, עם כל הערכים שלה. אני מוכרח לומר, הבוקר ראיתי בעיתון הצופה תמונה של נשיא אוקראינה שהוא נשבע אמונים על תנ"ך, תנ"ך עתיק כזה. נשבע, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס אם כן קשה, לא משנה. אבל אין בזה מקריות בדבר הזה. מה אין לך ולתנ"ך? לא. זה תוצרת הארץ, התנ"ך. תוצרת העם היהודי בארץ ישראל. למה? הוא אומר, הערכים של התנ"ך, מה שהוא חושב שיש בתנ"ך הזה לא רק הוא. העולם רואה בתנ"ך, הוא רואה, זה כיוון. לזה אנחנו חותרים. מה שכתוב בתנ"ך, אותם ערכי הנצח של העם היהודי, הם ערכים שבסופו של דבר הוא נחלת כל העולם כולו, כל האנושות כולה. אז הדבר הסמלי הזה, הוא מבטא דבר עמוק מאוד. שלעתיד דבר נראה את זה באמת בעין בעין. אבל החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, זה צריך חיזוק, מה שאומרים. באת עליה, כתוב, באים לארץ ישראל, זה לנטוע, להיות מחובר לארץ הזאת, על ידי מה? על ידי נטייה, צריך פשוט לנטוע, לנטוע עץ. זה עניין של ט"ו בשבט. בפרט בימים האלה אני מוכרח לומר, שבוודאי, בוודאי, אנחנו צריכים להרבות בנטיות. ומה זה נטיות בארץ ישראל? זה לא רק שאתה בא ואתה נוטע עץ, ואתה מתחבר אל העץ הזה שנטעת, כמו שבקרן קיימת עושים, ויפה מאוד עושים, בתייר, אומרים לו, תיטע עץ, הנה אתה, כבר יש לך אחיזה כאן בארץ ישראל. זה נכון, זה גם מחזק את האחיזה בארץ ישראל. אבל נטייה בארץ ישראל ביום הזה, בימים האלה, בתקופה הזאת, פירושו של דבר להתיישב בארץ ישראל, להקים בתים בארץ ישראל, לסלול כבישים בארץ ישראל. וכל הדברים האלה זה מבחינת נטיית העם היהודי כאן בארץ ישראל. לפתח את הארץ. בוודאי ובוודאי לא לעקור יהודים מארץ ישראל. זאת תנועה פירודית, קוראים לזה. התפרדו כל פועלי עוול. כאן יש ביטוי כזה, אנחנו אומרים את זה בשיר של שבת. התפרדו כל פועלי עוול. לעקור יהודים מארץ ישראל זה אנטי נטייה בארץ ישראל, זה בדיוק כפו. אנחנו צריכים להרבות בנטיות, בכל מקום בארץ ישראל, דרך אגב. כמה שיותר נטיות, במלוא רוחבה ואורכה של ארץ ישראל, במילא יש יותר אור בעולם, צריך לדעת. ואם חס ושלום יש כאן מקום שאין נטייה יהודית, שם יש חושך. חושך גדול, לא סתם. וחשיכה גדולה לאנושות, לעולם כולו. כן. צריכים לדעת את הדבר הזה. נגיד, אנחנו בעיצומו של מהלך, שבוודאי, בוודאי, המהלך הזה ילך וימשיך ויגדל ויתגבר. עוד מיליוני יהודים יבואו וינטעו כאן בארץ ישראל. בוודאי, בוודאי, כל ישע וכל הנגב והגליל וגוש קטיף וכל הדברים האלה, כל אלה מלא נטיות של יהודים. כאלה ואחרים, כל אחד עם הנטייה שלו. ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.